פרק רביעי, ודרך קניית הזהירות, ודיברנו על העונש. כן, העונש כאחד מן המדרבנים לעבודה המוסרית. מה? זה בינוני. לא, היו שלוש מדרגות. שלמי הדעת, הפחותים מהם והפחותים מהפחותים. שלמי הדעת עושים את הטוב משהו טוב. לא מצד תקוות השכר, אלא מצד הערך העצמי של המעשים האלה. מצד השלמות שגנוזה במעשים האלה. ויש אצל הפחותים מהם שמעוניינים במעלה מוסרית על מנת לזכות בזה לכבוד. כן? יש כבוד בעולם הבא. אז כיוון שזאת מעלה אמיתית, והאדם איננו מוכן לוותר על כבודו, אז כדאי להיות מוסרי. זאת מדרגה מגונה, אומר הרמב״ם, בהקדמתו לחלק, אבל זה בכל זאת משהו. ויש מדרגה יותר נמוכה, האדם עושה את הטוב, לא מפני שהוא מבין את הערך של הטוב, וגם לא מפני המעלה שהוא ישיג על ידי זה, אלא מפני שהוא מפחד מן התוצאות. כי אם הוא יחטא, אוי ואבוי לו. זאת מדרגה נמוכה יותר, אבל גם היא קיימת, והרמב״ם הביא לנו, הרמח"ל הביא לנו מספר דוגמאות לדבר הזה. כמה שצדיקים שהקדוש ברוך הוא מדגדג מסביביו כחוט השערה. אז הוא הביא דוגמאות מאברהם, יעקב, יוסף, דוד ומיכל. כן? מיכל בת שאול. מזה הגענו, ועכשיו הגענו לחזקיהו מלך יהודה. חזקיהו, לפי שהראה אל שרי מלך בבל את בית נכותו, נגזר על בניו להיות שריסים בהיכל מלך בבל. ורבים כאלה מאוד. מה רע בזה שהוא הראה לשליחים של, מלך בבל את בית נכותו? מה כל כך נורא? זה בשביל עצמו. יש גאווה. כן? זה הגאווה שבדבר. אבל ייתכן שיש פה עוד דבר נוסף. מה? בית נכותו, כלומר האוצרות שלו. נראה שם עליהם את השמן הטוב ואת הזהב וכל אשר אספו אבותיו, במיוחד אחרי שהוא ניצח את סנחריב, מלך אשור, אז הוא לקח את השלל מן החיילים, 185 אלף חיילים שנהרגו שם, אז היה הרבה כסף וזהב, אז הוא יראה איזה התגאה בדבר. אבל ייתכן שיש פה נקודה נוספת, והיא שבית נכותו של מלך ישראל זה קודש. כלומר, זה כאילו גילוי הערווה. דבר שהוא פנימי מאוד, ובמקום לשמור את זה בחדרי חדרים, הוא יראה את זה למעצמה אחרת, למלכות אחרת. אז הוא שם את עצמו ברמה של אותן המלכויות. מלכות ישראל זה לא מלכות ברמת שאר המלכויות. כן? לא נותנים סתם דברים. למשל, כתוב על אחאב מלך ישראל, שבן הדד מלך ארם, דרש ממנו כופר. כלומר, אני מוכן לא להילחם איתך אם תיתן לי כך וכך וכך וכך. ושם הוא מבקש ממלך ישראל שייתן לו כך וכך זהב וכך וכך בני ערובה ועוד כמה דברים כאלה. ומלך ישראל אחריו מסכים לדבר. אחר כך הוא אומר, אני רוצה גם את מחמד עיניך. ואז אחאב אומר, זה הוא לא יקבל. מה זה מחמד עיניך? חז"ל אמרו, ספר תורה שלו. היה לאחאב ספר תורה, אישי, משלו, אומר, זה אני לא נותן. עכשיו לא מובן. מה אכפת לו לאחאב? הרי אחאב כל יום היה מוכן לדרוך על ספר תורה. גם היה עוסק את ההפך מכל מה שכתוב בתורה כולה. היה עובד את הבעל, ואז הוא בא להגן על ספר תורה שלו. אלא שהיה לאחאב כבוד לאומי. זאת אומרת, אני אמנם לא מוכן לקיים את מה שכתוב בתורה, אבל זה הספר שלנו. אם זה שלנו, את זה אני לא נותן.
זה
חוט
השערה? זה חוט השערה? איך את זה?
מה, זה לא קשור לה? מה?
זה לא חוט השערה.
רק רגע. זה להראות את החשיבות, את הגאווה הלאומית שיש בדברים שמחמד עינינו. לא נותנים סתם דברים, כן? כי יש להם סמלים לאומיים. אז כשחזקיהו מוכן להראות את מתכותו, יש פה איזשהו זלזול בקדושה שבזהות הלאומית. זהו. זה מהות, אבל זה לא עבירה על השולחן ערוך. לא כתוב בשולחן ערוך, אסור להראות את בית נכותו לגויים. לא כתוב. כן? כתוב שאסור לעבוד עבודה זרה, שאסור לאכול חזיר, זה כל דברים כאלה. זה חזקיהו, הוא היה בסדר גמור. אבל יש פה משהו, איזה קליק שלא עבר לו בראש, הוא לא הבין את זה. כן? את הערך של הקדושה הלאומית, ולכן נפסר. אתה צודק, מצד האמת זה חמור מאוד, אבל חמור עבור מי? עבור הצדיק כמור. כן. בכלל, חזקיהו מלך יהודה היה אדם דתי מאוד. וזה החיסרון שלו כמלך, שהוא לא היה מספיק לאומי. הוא סופר בגמרא, שהוא לא רצה לומר הלל ביום העצמאות. זאת אומרת, כשהוא השתחרר מעולו של סנחריב, בא אליו ישעיהו הנביא, אמר לו, תגיד הלל. כן? זמרו השם כי גאות עשה. ואז ענה לו חזקיהו, כבר מודעת זאת בכל הארץ. לא צריך. כבר כולם יודעים. למה לא רצה, ובגלל זה הוא לא נעשה משיח? כן? ככה אומרת הגמרא. כי הוא לא רצה לומר הלל על עצמאותו, לכן לא נהיה משיח. מה היה שיקול דעת של חזקיהו? יש הרבה מה להבין בזה. יש, אולי פעם ניתן שיעור על זה, מה הוא בדיוק רצה. אבל הסיבה העיקרית היא שחזקיהו חשב שהמאורע של השחרור הוא מאורע לאומי, וממילא אין בו קדושה. פוליטיקה זה לא תורה. ולכן הוא זלזל בדבר. אותו דבר בא, כשאחר כך שהוא בא להראות את השלל לשליחי מלך בבל. הנה, יש לנו הרבה כסף וזהב. אז זה לא חשוב, זה פוליטיקה, זה כלכלה. הוא לא הבין שהכלכלה של ישראל זה גם קודש. טוב. ורבים כאלה מאוד. ובפרק הכל חייבים, זה הפרק הראשון של מסכת חגיגה, אמרו, רבי יוחנן כדהבה מתה להיקרא. מה? אנחנו בפרק ד', בדרך קניית הזהירות, אבל זה קשה לי להגיד לך בדיוק, כי זה משנה לפי המהדורות. ובפרק הכל חייבים, אמרו, רבי יוחנן כדהבה מתה להיקרא הווה בכי. כשרבי יוחנן היה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. מה הפסוק? וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנאפים, ובנשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר. ראשית הפסוק מדבר על דברים חמורים. מחשף, מנאף ונשבע לשקר, אלה עבירות חמורות. עושקי שכר שכיר, זאת אמנם עבירה, אבל פחות חמורה. נכון? פחות חמור מאשר כישוף או ניאוף. אז אומר כך, העבד ששוקלים עליו קלות כחמורות, תקנה יש לו. טוב, אז יש הבנה מוטעת של המאמר הזה, שהכוונה שגם עבירה קלה נחשבת לעבירה חמורה. זה לא הכוונה. כן, בוודאי שאין כוונת המאמר שיהיה העונש על שתיהן אחד. כי הקדוש ברוך הוא אינו משלם אלא מידה כנגד מידה. אמנם העניין הוא שלעניין משקל המעשים, כך עולות בכף הקלות כמו החמורות, כי לא ישכיחו החמורות את הקלות. זאת אומרת, אם אדם עבר על עבירות חמורות, כשבאים לשפוט אותו, לא שופטים רק את החומרה, אלא גם את הדברים הקלים. כלומר, יאמרו למישהו, אתה רצחת, וגם לצורך זה עברת באור אדום. כן? אז יענש על זה ועל זה. כמובן על הרצח עונשו גדול, ועל המעבר באור אדום עונשו קל. אבל יהיה עונשו. מה זה? אז זה בדיוק מה שאומר שלא. כלומר, בדין של מטה זה כן. יש לנו כלל בהלכה, קימלה בדרבה מיניה. כלומר, אם מישהו הרג את חברו, ותוך כדי זה גם, כלומר, שהוא ירה בו, גם קלקל לו את החולצה. נכון? עכשיו, החולצה לא ניתנת לשימוש. אז האם הוא צריך גם לשלם את החולצה, או רק לשלם על הרצח. מה הדין? רק על הרצח. למה יש לנו כלל, קימלה בדרבה מיניה. אף על פי שהוא גם קרא את החולצה, יש לזה ערך ממוני. אבל יש לנו כלל, קימלה בדרבה מיניה, יש לנו מזה מהפסוקים. אבל זה בבדין של מטה, לא בבדין של מעלה. בבדין של מעלה, אדם נשפט על הכל. כן, כזה שאומר כך. אלא על כולם, ולא יעלים הדיין, היינו מהם, כלל. כאשר לא יעלים מהחמורות, אלא על כולם ישגיח. ויפקח בהשוואה אחד, לדון כל אחד מהם, ולהעניש אחר כך על כל אחד כפי מה שהוא. והוא מה ששלמה המלך עליו השלום אומר, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. כי כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלזכור, כמו לתת שכר, כל מעשה טוב קטן כמו שהוא, כן לא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמו שהוא. ולהוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדינה בדברים הקלים, ולא ייקח חשבון עליהם, אלא כלל הוא. כל האומר, תודה רבה, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן הוא, יוותרו מאוהי. מאוהי הכוונה מעים שלו. וכן אמרו, אם יאמר לך יצר הרע, חטא, והקדוש ברוך הוא מוכל לך, אל תשמע לו. וזה דבר הוא פשוט ומבורר, כי נה השם אל אמת, כי נה אל אמת השם. והוא מה שאמר משה רבנו עליו השלום, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כן, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אין דבר שלא יעלה במשפט. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, הנה כך הוא, עבור על המשפט העלם את העין מן הזכות, כמו מן החובה. על כן, אם משפט הוא רוצה, צריך שייתן לכל איש כדרכה וכפרי מעלליו, בתכלית הדקדוק בין לטוב ובין למותר. והיינו, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, שפרשו זיכרונם לברכה לצדיקים ולרשעים, כי כך היא עמידה, ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש ואין להימלט. דברים פשוטים וברורים, כן? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאצל הקדוש ברוך הוא, הכל עולה במשפט. עכשיו, האם הדבר הזה הוא טוב או רע? האם זה טוב שהאדם נשפט על הכל? זה בדיוק מה שאני שואל גם. אולי זה חלק מהתשובה. זאת אומרת, האם לקדוש ברוך הוא זה טוב? האם לאדם זה טוב? נתחיל עם האדם. האם זה טוב לאדם שכל דבר שהוא עושה הוא צריך לעמוד עליו בדין? זה מצוין. בגלל שמכיוון שהוא צריך לעמוד בדין על כל דבר, זה סימן שאין תנועה עבודה. הכל בעל משמעות. זה נפלא. כי, למשל, אדם, אני יודע, קושר את נעליה, את השרוכים של הנעליים שלו, כל יום. אז תעשו חשבון, כמה אלפי פעמים אדם קשר את הנעליים שלו במשך 70 שנה, או במשך 100 שנה? המון פעמים, פעמים רבות, קשר האדם את הנעליים שלו. עכשיו, יכול להיות שאדם יעלה למעלה, יגידו לו, טוב, מה עשית בחיים שלך? ומה, אני קשרתי את שרוכי הנעליים שלי 22,774 פעמים. יגידו, תשמע, זה לא מעניין, בוא נעבור עליו. אבל אני קשרתי את הנעליים שלי הרבה פעמים, ואתם אומרים שזה חסר משמעות. אבל אם יש משפט על כל נעלם, ויש אפילו הלכות כיצד קושרים את שרוכי הנעליים, וזה נגאלה קשירת הנעליים מן התוהו והאבדון. אז אשרי העם שיש לו הלכות כיצד קושרים את שרוכי הנעליים. זאת השאלה שהעסיקה בזמנו את הנסיך הקטן, כן? כשהוא היה אצל הגיאוגרף. מכירים את הספר הקדוש, הנסיך הקטן? שם נאמר שהנסיך הקטן מגיע אל הגיאוגרף ואומר לו, אני בא מכוכב לכת פלוני. או, יפה מאוד. אז הווה ספר נא לי כיצד נראה כוכב הלכת שלך, ככה זה יירשם בספרי הגיאוגרפיה. כי ספרי הגיאוגרפיה הם הספרים החשובים ביותר שיש. אתם מבינים את הנמשל, הנצח. כן, אנחנו רוצים לשמור דברים בנצח. ואז הנסיך הקטן אומר לו, יש לי שלושה הרי געש, אחד כבוי, שניים פעילים, ראשי, יפה מאוד, ראשי. אבל אחד כבוי לא נורא, מה שחשוב זה ההר. וחוץ מזה אומר לו הנסיך הקטן, יש לי פרח. אומר לו הגיאוגרף, אנחנו לא רושמים פרחים. למה? הרי זה הדבר היפה ביותר שיש. הוא אומר, כי הפרחים הם בני חלוף. הוא אומר, מה זה בני חלוף? הוא אומר, זה דבר שקיצו קרוב. זה אנחנו לא רושמים. כי הפרח יעלה, יבוא פרח אחר, אולי לא רושמים פרחים. וזה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, כשהוא מגלה שהפרח שלו בר חלוף. למה זה משבר? כי הדבר שהוא בעצם הדבר החשוב ביותר בחיים, מה שמהווה את רקמת החיים שלנו, הדברים ש... שלמענם אנחנו חיים, דווקא הם, אין להם קשר אל הנצח. אז זה נורא, זה שובר. כן? אז מה, רק ידיעות, אילאיות, כלליות, זה מה שיש בנצח? וקשירת צרוכי הנעליים זה לא חשוב? כן? שלמה, זה אחד, זה, וכל המאמץ של הנסיך הקטן במהלך הספר, זה להפוך את החולף לנצחי. לתת משמעות של אינסופיות למוגבל. של של חיים למה שמת. כן? זה המטרה של הספר. כשכמובן זה בדיוק מה שההלכה פותר. כלומר, למזלנו יש הלכות בכל דבר. אין תחום בחיים שאין בו הלכה. זה ככה, כל חיי האדם נגאלים מן התוהו. יש להם משמעות לנצח. אז יש הלכה, כיצד קושרים לצורכי הנעלה. איזה יופי. עכשיו זה נמצא. עכשיו, מאיפה למדו את ההלכה? אגב, מה ההלכה? איזה שרוך קושרים תחילה? שמאל. מאיפה לומדים את זה? מה? אני לא שואל אותך מה הספק, שאתה מה הדין. אני שואל עכשיו, הדין עכשיו, אחרי כל לימוד הסוגיה, עכשיו ההלכה היא קושרים שרוך שמאל תחילה. אז מה המקור? מהתפילין. שבתפילין התורה אמרה וקשרתם, וכן היא נותנת עדיפות ליד שמאל, בקשירה על פני יד ימין. כן? שבקשירה התורה מעדיפה את השמאל. עכשיו, זאת אומרת שאני לומד על הנעליים מן התפילין. עכשיו, בתפילין, מדוע התורה באמת אמורה לקשור את השמאל? מה?
על ידך.
על ידך, יד קיעה, כן. זאת אומרת שהשמאל זה מידת הדין, וצריך למעט את הדין בפני החסד, מבחינת ויעקוד את יצחק בנו שהוא מידת הדין שצריך לעקוד, ולכן צריך לקשור שם. עכשיו, מה זה הדין? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף את הרחמים יתקיים העולם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בעצם? קשר את השמאל. נכון? זאת אומרת, זה הופך להיות משהו שהוא יסוד ההוויה בכללה. זאת אומרת, המעשה הקטן של קשירת צרוכי הנעליים שלי לקראת ריצת ערב בשביל הגיבוש, כן? הדבר הזה מתחבר לאופן שבו ריבונו של עולם מחולל את ההוויה כולו. אז ודאי שהמעשה הזה נגאל מן התוהו. בסדר? אז איזה יופי שיש דין על כל דבר. כי אם לא היה דין על כל דבר, סימן שאין לכל משמעות. כן? זה אגב מה שנאמר בספר קהלת. סוף דבר, לכל יש משמעות. את האלוהים ירא, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי על כל מעשה האלוהים יביא במשפט. כלומר, איך הוא ידע שיש לכל משמעות? כי יש משפט על הכל. זה מה שכתוב. סוף דבר, לכל יש משמעות.
זוכר את
הפסוק הזה? הכל נשמע. בסדר, זה אתם אומרים את זה בשפה מקראית, ואני אומר את זה בעברית מודרנית. הכל נשמע, לכל יש משמעות. זה הכוונה נשמע. מכיוון שהכל נשמע, אז הייתה אלוהים יראה את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ברור? עד רבה, זה דווקא מקדין. זה אומר שגם מצוותיו שמור, זה בגלל שלכל יש משמעות. טוב. הכל הבל. בהתחלה אומר הכל הבל. אז צריך ללמוד כל ספר קהלת, להבין איך מהכל הבל מגיעים להכל נשמע. לדרך לכל זמן. לכל זמן ועת כל חפץ, מתוך כך אתה מבין שהכל נשמע. אבל זה צריך ללמוד, ספר קהלת. ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים למה היא עומדת? אם הכל זה בחשבון, יפה, אבל מה זה מידת הרחמים? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. התשובה. ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם שלא היה עומד זולתו כלל. ואף על פי כן, אין מידת הדין לא כך. זה חידוש. איך כתוב? שיתף מידת הרחמים. סימן ש... מה זה רחמים? זה על רקע של דין. דין... מצב שבו אין דין בכלל. איך זה נקרא? חסד. חסד. עולם, חסד ייבנה. כלומר, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. מה זה המידה הזאת? שעלה במחשבתו לברוא את העולם. זה החסד. הוא רוצה שיהיה עולם. וכיצד רצה לברוא את העולם? במידת הדין. למה הוא רצה את מידת הדין? כדי שהחסד יהיה חסד מושלם. כי עולם שמסוגל לעמוד בדין, זה עולם מעולה יותר. זה עולם שקנה גם מעלה מוסרית. לא רק את מעלת הקיום, אלא גם את מעלת המוסר. אם כן, זה שבהתחילה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין, זה חסד מוחלט. אבל ראה שאין העולם מתקיים. מה זאת אומרת שאין העולם מתקיים? צריך להוסיף מילה אחת, בינתיים. כלומר, אי אפשר לעולם, כל זמן שהוא לא קנה את הזכות, להצדיק את קיומו. לכן יש צורך שהעולם ימתין. כלומר, בינתיים צריך את מידת הרחמים. מה זה רחמים? זה ריכוך זמני של הדין. כלומר, בעצם מה שאנחנו מכנים רחמים, זה מה שנקרא בפילוסופיה זמן. רחמים זה זמן. פשוט מאוד. וזה אחת השאלות שבפילוסופיה לא מצליחים לפתור. מה הצורך בזמן? הזמן נראה משהו מיותר. כי הרי בנצח יש תמיד אותו דבר. אז אם תמיד אותו דבר, אין צורך במשך של הזמן. אבל אם אנחנו מבינים זה מבחינה מוסרית, הזמן זאת האפשרות של קניית הזכות. לכן זה נקרא רחמים, מלשון. כן, זמן התיקון. כן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. מה פירוש המילה רחמים? מאיפה זה בא? רחם, כן? הרחם זה מקום בתוך מישהו אחר, שבו אתה קונה את האפשרות להתמודד עם החוץ. כלומר, אם האדם היה נדרש להיוולד מיד עם ההפריה, הוא לא היה יכול לעמוד. לכן נותנים לו רחמים. הוא עומד ברחם 9 חודשים, כדי שיהיה לו כוח לעמוד מול החוץ. כן. זה נפלא. המפחידת הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה? שהוא נותן חסד מושלם. כלומר, יש משפט לכל, אז הוא נותן חסד מושלם. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בעצמו מחויב למשפט שלו. כן, הקדוש ברוך הוא גם כן מקיים מצוות, נכון? שנאמר, אשר קידשנו במצוותיו. לא אשר קידשנו במצוות. קידשנו במצוותיו, המצוות שגם הוא מקיים. הוא מחויב כלפי החוקה שהוא מחוקק. כן? נכון.
נו, זה.
איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. הקדוש ברוך הוא גיבור.
זה
כובש את יצרו, יפה. אז למה זה כביכול? נו, ממש. ממש כביכול.
זה
אחרי זה בעצם, כבש את יצרו? כן. כי גבר עלינו חסדו. כלומר שחסדו מתגלה כגבורה. נו. איפה היינו? כן, לגבי הרחמים. כן? אז אם כן, הרחמים, או הזמן, זה מה שמאפשר לקנות את הזכות. כן? דבר עצום. יוצא לפי זה שאין רחמים אם אין דין שקדם להם. כן? ואם תאמר, אם כן, דת הרחמים למה היא עומדת, כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר, התשובה. ודאי, מידת הרחמים היא קיומו של עולם שלא היה עומד זולתו כלל. ואף על פי כן אין מידת הדין לוקה. כיצד? וזה. כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד, תכף לחטאו, בלי המתנה כלל. זה היה הנקודה הראשונה. כלומר, עצם זה ש... אתם רואים פה את היחס בין הרחמים לבין הזמן. נכון, באמת הייתה מתבטלת הבחירה החופשית. אלא אם כן, האדם היה בוחר להיענש. כן? אבל זה... באמת היה מצמצם מאוד. וגם... אז לא יביא לבוא, אין בחירה חופשית. מה זה? מה יקרה? בחירה חופשית, זה בינתיים צריכים את זה. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף כראוי למי שממרא פי הבורא יתברך שמו. זה הנקודה השנייה. זאת אומרת, זה כמו למשל מה שאומרת הגמרא, רבי ישמעאל אומר, מלכות במקום מיתה עומדת. כלומר, היה ראוי לאדם שעבר על מצד בוראו שיהרגו אותו. הרי זה הגיוני. הבורא, מי שנתן לך חיים, אמר לך לעשות כך. ואתה עושה הפוך, אז ודאי שאין לך זכות קיום יותר. אז היה צריך להיות על כל עבירה, מיטה. מה עשתה התורה? יש רחמים, נותנים רק מכות. כן? מלכות במקום מיטה עומדת. עד כדי כך שרבי ישמעאל אומר שמלכות ניתנות ב-23 דיינים, כמו דיני נפשות. כן? מחלוקת, מסכת סנהדרין. וזה כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תחת וחטאו. לא, סליחה, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרא פי הבורא יתברך שמו. דבר שלישי, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כלומר, החטא הוא באופן אבסולוטי דבר בלתי אפשרי. כלומר, על פי מידת הדין, או נגיד, על פי הפילוסופיה, אין ראוי להחיות את החוטא. או, יוצא לפי זה שהעולם לא יתקיים כלל. כן? זה מה שכתוב בראשית רבה, שאברהם אבינו, כשרצה להגן על אנשי סדום, אמר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. ואם עולם אתה רוצה, אין דין. אז תתפשר לפחות. כן, איך הוא אמר? אם אינך מוותר צמחה, כלומר קצת, משהו, אז העולם לא יוכל להתקיים. כן. זה מה שרצה אברהם, כדי שהוא בסוף לא ויתר. השמיד את סדום. נכון? כלומר לא ויתר על הדין. כן. הרי... כן? אברהם בא ל... לא, אברהם אומר שמידת הדין זה הנחה פילוסופית בלתי מוסרית. זאת אומרת, או שאתה הולך לפי המוסר, או שאתה הולך לפי החוכמה. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה רצית בעולם, כיוון שתדבר על רצון, אז זה למעלה מחוכמה. אז צריך לוותר על החוכמה. זאת השיטה של אברהם אבינו. כן. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאב, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אמנם, מידת הרחמים היא בשלושה דברים. הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו. דהיינו, א', שיותן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא, ואז יש אפשרות לחזור בתשובה. שתיים, ושהעונש עצמו לא יהיה עד לחלה, ג', ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. וכאן יש כל אורות התשובה במשפט אחד, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. וזה דבר מוזר. אני לא רוצה את החטא, אז זה נחשב שהמעשה נעיקר. למה? אז הוא אומר פה חסד גמור, אבל זה לא... זה מחוסר היגיון, מה? נו, אבל איך עקירת ה... לא הבנתי, מה אתה אומר? רטרואקטיבי, רטרואקטיבי, אני חוזר בזמן אחורה, אל הזמן שבו עשיתי את המעשה ואני מתקן. כן, זה הסוד של וו ההיפוך. כן, יש בעברית תכונה מעניינת, וו ההיפוך. מכיר? מה זה לא מכיר? איך אתה אומר בעברית מקראית שמישהו אמר משהו? ויומר. יומר זה עתיד, נכון? אמר זה עבר. אז מה עשית? לקחת וו, זה נקרא וו ההיפוך, אתה הופך את העתיד לעבר. יש עוד אפשרות אחרת. איך תאמר בעברית מקראית שמישהו יאמר משהו? ואמר. אמר זה לשון עבר, עבר הופכת את העבר לעתיד. זאת תכונה דקדוקית, אני אקרא את וו ההיפוך. קיים בעברית בלבד. כשם שרעיון התשובה קיים רק בישראל. כי על ידי וו ההיפוך, אנחנו יכולים לעשות מסעות בזמן. ואז לחזור אל הרגע של החטא, ולתקן שם. זה התכונה של התשובה. השאלה היא, שוב, בכל זאת המעשה, אני רציתי בו. איך המעשה נעלם מן המציאות? מי, נאמר אחרת, מי נתן את הכוח למעשה להיות? למשל מישהו רצח. הקדוש ברוך הוא. אז למה בכלל באים בטענה אל החוטא? מה זה בכלל חושי? אבל הקדוש ברוך הוא היה יכול באותו רגע למנוע ממך את הרצח, ואז לא היית רוצח. זו הטענה אגב של קין. אמר, השומר אחי, אנוכי. זה נקרא אנוכי השם אלוהיך, הוא היה צריך לשמור על אחי. לא אני. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? בסדר, אני מוכן לקחת על עצמי את האחריות על המעשה, בתנאי אחד, שאתה מסיר את אחריותך מן המעשה. כלומר, שאתה חדל מלחפוץ בו. כל זמן שאתה מעוניין במעשה, הוא שלך. תפסיק לרצות אותו, אני לוקח אותו על הכתפיים שלי. ואז זה הופך להיות בכתפיו העליונות של ריבונו של עולם, שמשיב אליו את המעשה. נכון? ואז מתברר שכשחד ערך, אני רציתי את המעשה, רק חשבתי שאני רוצה, באמת עכשיו מתברר לי שאני לא רוצה אותו. זה מה שנקרא, והאלוהים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. עינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות, אלול, חודש אלול, חודש התשובה, מקום אשר ינוס שם. מה זה מקום? מי זה המקום? קדוש ברוך הוא, נקרא המקום, נכון? אז כלומר, עינה לידו ושמתי לך, כשמתברר שהמעשה הוא לא שלך, מקום אשר ינוס שם, אז המעשה חוזר אל המקום ברוך הוא שמטפל בו.
זה אחריה.
כן, אבל הוא הופך להיות לא, א', הוא לא הופך להיות מעשה שלך. ב', הוא הופך להיות מעשה אלוהי. בתור מעשה אלוהי הוא הופך להיות טוב.
אבל אתה נראה שצריך כפרה.
הוא צריך כפרה.
אבל אני אצלח את הפסורים,
זה בגלל האחיזה שלו במעשה. ויש שהוא אחוז במעשה.
אבל יש תשובה, נתן במעשה, הוא לא שכה יותר. המעשה הוא חייב בעולם, צריך לתת
איסורים
דוגמה,
נכון, או לברר שהמעשה הזה היה טוב. שזה גם אפשרות. אז לא צריך איסורים בכלל, בקרה כזה, בתשובה מאהבה. או שהקדוש ברוך הוא ישתמש בזה לטובה. כן? למשל, למכור את האח שלך, זה טוב או רע? זה רע, נכון? כתוב שאם אדם מוכר אחד מבני ישראל, הוא חייב מיתה, נכון? הוא מת הגנב ההוא. זה מאוד לא בסדר למכור אח. עכשיו, אבותינו, עליהם השלום, עשו את זה, נכון? עשרת השבטים מכרו את יוסף לעבד. מאוד לא יפה. כן? על זה חייבים מיתה. והם מצטערים מאוד באיזו שלב, הם אומרים, באמת, אנחנו באמת לא בסדר, אשמים אנחנו, הלכינו, אשר ראינו צרת נפשו, והתחדנו לבינו, ולא שמענו, על כן בעלינו הצרה הזאת, ובקיצור, מתחילים לחזור בתשובה שלמה לדבר. זה עד כדי מסירות נפש למען אח נוסף. והאח השני, בנימין, אומרים, הפעם אנחנו מוכנים אפילו להיהרג, ושהוא לא יימחר. שהוא לא יימחר לעבד. אם זה ככה, חזרתם בתשובה. אז אומר להם יוסף, אם ככה, בואו נספר לכם. שאני יוסף אחיכם, ודבר נוסף, שזה טוב מאוד שמחרתם אותי.
לא אתם.
לא, אבל הוא בהתחלה אומר, אשר מחרתם אותי. אחר כך אומר, לא אתם מחרתם אותי, אינה כי האלוהים. זאת אומרת, א', זה כבר לא שלכם, האלוהים מחר אותי. שתיים, זה שמחרתם אותי זה מצוין, כי בזכות זה ניצל העולם כולו מרעב.
אז זה מעשה טוב, אבל לא אתם עושים.
כן, אבל זה כל כך טוב שמחרתם אותי, שרק חבל שבזמן שמחרתם אותי, לא אמרתם לי שם ייחוד, ולא ברכתם אשר קידשנו במצוות אבי, ציוונו למכור את יוסף. כן? זה, עכשיו, ולמה אי אפשר היה שתברכו? כי אם הייתם מבינים שאתם עושים משהו טוב, כיוון שאז רציתם את רעתי, אז לא הייתם עושים את זה. אז לכן, מתברר רטרואקטיבית שכל המעשה כולו היה בסדר. אבל מתי זה מתברר? כשמפסיקים לחפוץ במעשה. כן, מה אתה אומר? לא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לרצות רע. זה בחירה חופשית קוראים לזה ביות.
אם אנחנו נבחר ברצון של
הקדוש ברוך הוא,
לא יעשה
רע. אז יעשה רע, אז יעשה רצון אחר של הקדוש ברוך הוא, שיעשה הטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה הרבה דברים בעולם, הוא רוצה דברים טובים, הוא רוצה דברים רעים, יש לו שיקולים למה הוא מעוניין. אז אתה, אומרים לך, תבחר את הצד הטוב ולא את הצד הרע. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא אם אף אחד לא ירצה לעשות את הרע? בעיות שלו.
למה
עשרת הרוגים? אל תדאג, תמיד יהיה מישהו.
למה
עשרת הרוגי מלכות? עשרה הרוגי מלכות באים לחפר על המעשה הזה. כנראה שהם לא תקנו עד הסוף. היה עדיין משהו. מה? אז הם נענשים את זה. כן, אבל להם מגיע מיתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש בזה לטובה, אבל הם לא. אז הם לא שותפים לדבר הזה. זה כמו שמשה רבנו, לפני שהלך למות, אז הקדוש ברוך הוא התווכח איתו. משה אמר, לא מגיע לי למות, הקדוש ברוך הוא אומר, כן מגיע לך. יש איזה פינג פונג כזה מובא במדרש, 15 טענות של הקדוש ברוך הוא, למה משה צריך למות, ומשה דוחה את כל הטענות כולה. כן? יש שוט, כן? גם באנגלית. זאת אומרת שהם דוחים את הטענות, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא מוציא, שולף את הג'וקר, אומר, אבל אתה הרגת את המצרי בלי רשות. מה אתה, מישהו הרשה לך להרוג את המצרי? אתה צריך לשאול אותי. אמר לו משה, אני הרגתי אחד, אתה הרגת את כולם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי לאחיותם, אתה אין בידך לאחיות אותם. זאת אומרת, כשאני הורג, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא להרוג, כי אני יכול להחיות את הבן אדם. אם אתה יכול להרוג מישהו, להחיות אותו מיד, זה נקרא רצח? זה לא רצח. אבל אתה, השיקולים שלך הם ברמה שלך. ברמה שלך אתה צריך לראות את הדברים לפי מידתך. בסדר? טוב. שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דהיינו, שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו, ומתבונן על רעתו, ושב ומתחרט עליו חרת הגמורה ומהעיקרה, כחרטת הנדר ממש ומתנחם לגמרי, ויחפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר הזה, ומצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, ועוזב אותו לאבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו ייחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. מה זה עקירת הנדר? יש בהלכות נדרים, שאם אדם נדר, התחייב, הוא יכול גם לעקור את הנדר. ויש בזה שני אופנים. יש הפרת בעל, ויש התרת חכם. כלומר, הנדר נחשב כמין קשר. אדם עשה קשרים, אז איך מבטלים קשר? בשתי אופנים, או לחתוך את הקשר במספריים, ואז אין קשר. או להתיר אותו. להתיר אותו, ואז החבל נשאר בשלמותו. אבל אין בו קשרים. כן, יש אפילו קשרים כאלה שנראים מאוד מסובכים, רק מושכים, אין כלום, נכון? זה חוכמת הקשרים. כן? ואם יש לך קשרים, אתה אפילו לא צריך פרוטקציה. עכשיו, התשובה היא דומה לנדר. לא, מה ההבדל בין הפרה? לא סלע, יש בשני אופנים האלה, של החיתוך וההתרה, זה בדיוק ההבדל בין הפרת בעל להתרת חכב. הפרת בעל, הפרה יש בזה במובן של משהו לא יפה, להפר, זה לא, לא יפה להפר. אישה נדרה, בעלה שמע. למשל, היא נדרה שמהיום ואילך היא לא אוכלת תפוזים. בדיוק הבעל חזר הביתה עם הפתעה, היו לו שני סלים מלאים תפוזים בשביל אשתו. והוא שומע שהיא נודרת שמעולם היא לא תאכל תפוזים. מה הוא עושה? זה נדרי אוכל נפש שיש בהם הפרה שלום בית. אז ההלכה אומרת, הוא יכול להפר לה. הוא אומר, מופר לך, מופר לך, מופר לך, מותר לה לאכול תפוזים. שנאמר, והשם יסלח לה, כי הני אביה, או כי הני אישה חולה. כן. מה? זה סמכות שהתורה נתנה לבעל. כן? או וגם לאב. אז הוא לא יכול, זה לא עובד, זה לא עובד. כלומר, ויש להפרת בעל. אז מה יש פה בהפרה הזאת? עדיין היא רוצה בנדר. אבל הנדר בוטל כי בעלה יפר אותו. כלומר, הרצון שלה עומד בסתירה להפרה שלה, לרצון של הבעל. הרצון של הבעל גבר, אבל לא ביטל את רצונה. לעומת זה, יש מה שנקרא התרת חכם. אם אדם נדר, בין איש בין אישה, והאישה הזאת בעלה לא הפר לה, לא משנה. או סתם, אדם, כמו שדעת, גבר שנדר. אז הוא הולך לחכם, אומר, כבוד החכם, נדרתי לו לאכול תפוזים, אבל אשתי הביאה תפוזים הביתה. מה אני עושה? כן? אומר לו החכם, לו ידעת, בשעה שנדרת, שאשתך הייתה מביאה, עתידה להביא תפוזים הביתה, היית נדר? אומר, לא. לא הייתי נדר. זה נקרא פתח בנדרים. אז אומר לו החכם, אז מתברר רטרואקטיבית, שבעצם כשנדרת, לא ידעת מה אתה עושה, אז אין פה נדר, ואז הוא מותר. כלומר, אז מה עושה התרת החכם? היא מבררת רטרואקטיבית שלא הייתה פה כוונה למדור. אז אין פה נדר. זה התשובה. התשובה מבררת רטרואקטיבית שאין פה חטא כלל. לפי זה יש לנו מדרגות שלנו של תשובה. יש תשובה שהיא כמו הפרה, זה התשובה מהיראה. כי האדם עדיין אוהב את החטא. אבל הוא ירא מדבר חיצוני, הוא ירא מן העונש, למשל. אז על מנת לא לקבל את העונש, הוא נמנע מן החטא. אבל אם היית אומר לו, אין עונש על זה, יאללה, היה עושה את החטא. לא מפריע לו. ויש אדם שאיננו עושה את החטא, מפני שהוא יודע את הערך של הטוב, ואת הכיעור של הרע. אז זה כבר כמו אתרת חכם. ויש תשובה שמבררת שמעולם לא היה פה קשר. זה הקשר הזה שסיברתי לכם, שהוא בכלל לא היה קשר. אפילו לא צריך להתיר אותו. זה תשובה, אומר הרב קוק באורות התשובה, תשובה מצד הכתר העליון. יש לנו שלוש סוגי תשובה. תשובה כהפרת בעל, תשובה כהתרת חכם, ותשובה מצד הכתר שמבררת שמעולם לא יחד. כן? שלוש מדרגות. והוא מה שאמר הכתוב, אני חוזר לרמח"ל. ושר עווניך, וחטאתך תכופר, שהעוון שר ממש מהמציאות, ונעיקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למקורך. וזה חסד ודאי, שאינו משורת הדין. אך על כל פנים, הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי. כלומר, אף על פי שזה חסד, יש בו היגיון עדיין. שהרי יש צד לתלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחד וההנאה שנהנה ממנו, בעתה הנחמה והצער. נחמה הכוונה חרתה. וכן, עריכות הזמן איננה ויתרון על החד. אלא סבלנות קצת לפתוח פתח תיקון. וכן שאר כל דרכי חסד, כעניין ברע מזכה אבא, או מקצת נפש ככל הנפש, המוזכרים בדברי חכמים. דרכי חסד הם לקבל את המועט כמרובה, אך לא מתנגדים ומחרישים ממש את מידת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. כלומר, זה לא חסד במובן של ויתור, חנינה טוטלית, אלא יש דרך פתח לשווים. זה כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך אמור להם, חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. שובו שובו מדרככם, ולמה תמותו בית ישראל. כן. וזה הביטויים האלה באים לומר שכוונת הבורא היא להיטיב עם האדם ולא להרעלו. הביטוי למשל ברא מזכה אבא, מה זה ברא מזכה אבא? הבן מזכה את האב. למשל, זה כולם יודעים, הקדיש. הקדיש זה מזכה את הנפש של הנפטר. למה? כי מכיוון שהבן בא מכוחו של האב, והמצווה נעשית על ידי האב למען, על ידי הבן למען האב, אז נזקף הדבר בזכותו של האב. אומרים לאב, בזכותך מישהו אומר קדיש בעולם, אז מגיע לו על זה קצת שכר, כן? וזיכוי האב. או משל מה שאמרו, 10 דורות מאדם ועד נוח, או מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך הבאים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. זאת אומרת, אם 10 דורות של רשעים מולידים אברהם אחד, אז כנראה שהדורות האלה לא היו כל כך רשעים, שערי יצא מהם אברהם. אז רטרואקטיבית מתברר שיש שכר לכל הדורות האלה. כן. או מקצת הנפש ככל הנפש. המוזכרים דברי חכמים, דרכי חסד הם, לקבל את המועט כמודו, אך לא מתנגדים, ומחרישים ממש מלדדים, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. אך, שיוותרו, או שיוותרו, עבירות בלא כלום, או שלא יושגח עליהם, זה היה נגד הדין לגמרי. כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים. על כן, זה אי אפשר להימצא כלל. ואם אחד מן הדרכים שזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקם. וכן אמרו זיכרונם לברכה, מעריך הפה וגווה דילה. מעריך הפה, אבל בסוף גווה את שלו. נמצא שאין לאדם הרוצה לפקוח עיניו, פיתוי שיוכל להתפתות בו, לבלתי ייזהר במעשיו לתכלית הזהירות, והדקדק ודקדק בם, תכלית הדקדוק. הן אלה, אין כל אלה, השקפות שישקיף עליהן האדם, ויקנה בם מידת הזהירות ודאי, אם בעל נפש הוא. זה אם כן למדנו את הפרק בדרכי קניית הזהירות. פרק 5 בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. יש לכם כוח? שיר? טוב. הנה, מפסידי המידה הזאת ומרחיקה הם 3. האחד הוא הטיפול והתרדה העולמית. השני, מה זה העולמית? זה של העולם. כן. השני, השחוק והלצון, השלישי, החברה הרעה. ונדבר בהם אחד לאחד. הנה הטיפול והתרדה, כבר דיברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המעשה אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. וחכמים עליהם השלום, לראותם זה אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. תמיד יש שאלה, כמה האדם צריך ללמוד תורה, וכמה האדם צריך לעבוד. אי אפשר לאדם ללמוד תורה, אי אפשר לאדם לפרנסה. אז מה יעשה אדם? יעשה פרנסה מן התורה. זה לא יודע יעשה. אסור לעשות פרנסה מן התורה, נכון? אז ודאי שצריך זמן שבו הוא עוסק, לא בתורה, אלא בפרנסתו. נו, אז מה יעשה? ימעט בעסק ויעסוק בתורה. כלומר, צריך שזה לא יהיה מרכזי. כן? וזה לא דווקא עניין כמותי. כלומר, שכך וכך שעות עוסק בתורה, כך וכך שעות בעסק, אלא מבחינת התשומת לב שלו. איפה מרכז ההכרה? כן, תפל ועיקר. עושה מלאכתו ערי ותורתו קבע. זה לא הפך. זה גם תלוי בתקופות. ודאי שזה לא משנה. יש תקופה שאדם לומד בישיבה, למשל. אדם שאדם לומד בישיבה, הוא עוסק רק בזה. כן, רק בתורה הוא עוסק, ולא בשום דבר אחר. כן? תלמיד חכם אחד אמר לי שכשהוא היה צריך לשלוח, כשהוא למד בישיבה, הוא היה צריך לשלוח מכתבים. אז הוא היה עומד על פתח הישיבה ומחכה שמישהו יצא החוצה. ישאל, אתה יוצא החוצה? קח את המכתב הזה לדואר. כן? אפילו ללכת לטבע דואר לא היה עושה.
אני
קראתי
את
זה, אני לא
מנגיד, זה חלוץ לי, אז לא היה זמן
לנקוד. נכון, לא היה זמן לנקוד.
מה?
אבל גם אז, גם אדם שעסק בייבוש ביצה, הוא לא מנותק לגמרי מכל לימוד. הוא שומע פעם ב... חודשיים, חצי שעה, תלמיד חכם שמדבר עמו על חשיבות ייבוש הביצות והמשמעות שיש לזה בגאולת ישראל. אם הוא לא מודע בכלל, אז הוא רק מכונה. תמיד בקיבוצים התגאו בזה, שאצל כל קיבוצניק יש מדפים קדושי ספרים. עכשיו הוא לומד קצת בורוכוב, גם בן גוריון, יש משהו ללמוד שם. מה, זה לא ככה? אפילו במשטר הקומוניסטי אמרו שצריך לדאוג לחינוך האידיאולוגי של ההמונים, נכון? בסין, אפילו בסין ששם, אפילו יש 364 ימי עבודה בשנה ויום אחד של מצעד, בכל זאת אין לך בית סיני שבו אין לך את הספר האדום שמו, נכון? של הנשיא מאו צדונג. פועל. אז אם כן, הוא אומר, וממעט בעצם, צריך איזשהו זמן. כמובן, אפשר, הרמב״ם מביא כדוגמה, כן? הרי כתוב בגמרא, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אז הרמב״ם נותן דוגמה. הרי שאדם היה עוסק במלאכתו שלוש שעות, ובתורה תשע שעות. דוגמה. כן? זו הדוגמה הקלאסית לפי הרמב״ם. כן? זה לא הלכה, אבל ככה ראוי. כן? אדם עוסק במלאכתו, למשל, שלוש שעות, ובתורה תשע שעות. אז יחלק בתשע שעות אלה, שליש בתורה, שליש במקרא, כל השליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, והשלוש שעות למלאכתו. כן? זה אפשרות. אם כי הייתה תקופה שהרמב״ם עבד כל היום. הייתה תקופה שהרמב״ם לא עבד בכלל. כן? אבל אני בא על הסטנדרט. כן? שלוש שעות של עבודה כל יום, זה סביר. כן? עכשיו, אז מה שאומר כאן, כי הנה העסק מוכרח לאדם, לצורך פרנסתו. זה ברור, מה אתה תגיד לאדם אל תעבוד? מה השתגעת? מי יפרנס אותו? אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו, כלומר אל עבודת השם. על כן הצטווינו לקבוע עיתים לתורה. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע לזהירות. מאמר רבי פנחס, תורה מביאה על זהירות. וזולתה לא יגיע אליו כלל. והוא מה שאמרו זיכרונה לברכה, ולא עם הארץ חסיד. מספרים על אחד, בעל בית, סוחר. הלך לרבי ישראל סלנטר. אמר לו, אין לי זמן ללמוד תורה, כי אני עוסק במלאכתי. יש לי רק רבע שעה כל יום. מה לעשות? מה ללמוד? אמר לו רבי ישראל סלנטר, תלמד מוסר. אמר לו, למה לא הלכות? אמר לו, אם תלמד רבע שעה מוסר, אתה תמצא שיש לך יותר זמן. וכך עשה, ופתאום גילה שיש לו חצי שעה. כן? ואז חזר לרבי ישראל סלנטר, אמר לו, מה ללמוד עכשיו? אמר לו, תלמד מוסר, חצי שעה. אז, וכולי, עד שבסוף גילה שיש לו הרבה זמן, וגם עסק הרבה בתורה מלבד מלאכתו. כן? תמיד יש ביטוי, אין לי זמן, מכירים את המושג הזה? זה בלוף, כן? מה זה אין לי זמן? אתה לא רוצה לתת את הזמן. זה עניין של סדר עדיפויות. כן, אני גיליתי לרמב״ם את הסוד הזה. כשאני אומר למישהו ששואל אותי משהו ואני אומר לו אין לי זמן, תדעו לכם שאני משקר. אין לי זמן, כוונה, אני לא רוצה לתת לך את הזמן. מה?
אין את נפשי לתת.
בדיוק, אני רוצה לשים משהו אחר בזמן הזה. אבל לא שזה בלתי אפשרי, כן? והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, אם מישהו פתאום אומרים לו, תשמע, יש דלקה בבית, אז הוא לא אומר, אבל עכשיו אני באמצע משהו אחר, כן? אז הוא הולך, זאת אומרת שיהיה זמן לזה. אז זה הכל עניין של זמן. אגב, אספר לכם סיפור שקרה בישיבת מרכז הרב לפני משהו כמו 30 שנה. הייתה שם, זה היה בישיבת מרכז הרב שבמאה שערים. אז הייתה דלקה. כן? לא, זה דלקה, לא, זה לא בזמן הרב. כן. הייתה דלקה בחלק האחורי של בית המדרש. אז תלמידים קמו וקיבו את הדלקה. ואחרי זה סיפרו לרב יעקב שטיגליץ, היום הוא הרב יעקב אריאל, הרב הראשי של רבת גן, שישב בחלק הקדמי של בית המדרש, סיפרו לו שהייתה דלקה ושקיבו. קראו למד תורה. והוא מה שאמרו זיכרונה לברכה ולא עם הארץ חסיד, וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא היצר רע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. טוב, אז זה התחלה, כן? ביור מפסידי הזהירות, אז אם כן, הדבר הראשון זה התרדה. כן? צריך, אם כן, המלחמה הראשונה של האדם, בהתקדמות המוסרית, זה לגבור על התרדה, למצוא לו, בהתחלה, אני לא מחמיר כמו רבי ישראל סלנטר שאמר רבע שעה, אני אומר חמש דקות. חמש דקות שבהם האדם חדל מכל דבר, וזה בדיוק הזמן שבדיוק קופצים עליו כל הדברים האפשריים שבעולם, ובגבורה לעמוד נגד זה. יש אפילו סיפור, יש יהודי אחד, הרב הרמן נדמה לי, כתוב, זה יהודי חרדי באמריקה, שעסק במסחר, קראו לו אז יש ספר על זה שכתבה ביתו בשם הכל לאדון הכל. זה תרגום של הספר באנגלית, קראו לו All for the Boss, הכל למען הבוס, כתבו הכל לאדון הכל. היהודי הזה הגיע לאמריקה בתקופה שלא היו תלמידי חכמים באמריקה. הוא הגיע מאירופה, עסק במסחר. ויום אחד הייתה לו עסקה חשובה מאוד, הייתה לו שעה שבה הוא למד. באותה שעה באו והציעו לו עסקה שעל ידה הוא ירוויח 20,000 דולר, שזה אז נחשב לסכום אדיר באותם הימים. הוא אמר, כיוון שזאת השעה שבה אני לומד, אני מוותר על זה. והוא הבין שזה היה הניסיון שלו. ובזכות זה אחר כך נהיה באמת המתחם גדול, וגם היה לו כסף. טוב, זהו.